כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם אבי ממרן.
בוקר טוב לכם, 8-10 הבוקר הזה. חוק ההסדרה אושר אמש בוועדת שרים, ענייני חקיקה, כל שרי הליכוד תמכו בחוק שגרם למחלוקת בין ראש הממשלה לשרי הבית היהודי. גם חוק המואזין אשר אושר באותה ישיבה, חוק שיובא לאישורי משרדי הממשלה במטרה לאכוף את עוצמת הדיציבלים של המואזין במסגדים ברחבי הארץ. הנשיא הנבחר דונלד טראמפ מרגיע את מתנגדיו שמפגינים ברחבי ארצות הברית ואומר להם אין לכם ממה לחשוש. אם קלינטון הייתה מנצחת והתומכים שלי היו יוצאים להפגנות, כולם היו אומרים שזה נורא והיום, אומר טראמפ. ויושב ראש הרשימה המשותפת, חבר הכנסת איימן עודה, העניק אמש רעיון טלפוני לערוץ לבנוני המזוהה עם חיזבאללה, שם אמר בין היתר כי ההשוואה בין ערפאת לפרס אינה מקובלת עליו. לדבריו ערפאת היה גיבור ואיש אציל, פרס היה איש של כיבוש, תמך במלחמות נגד עזה ותמך בחוקים גזעניים. נפתח את הבוקר הזה עם הכותרות, עוברים אל חדר החדשות, אריאל שרפר, בוקר טוב.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בוקר טוב אבי, בוקר טוב גם למאזינים, אלה הכותרות. המשטרה עצרה ארבעה בני אדם, בהם שלושה בכירים בעיריית שדרות וחבר המועצה הדתית בעיר בחשד לעבירות כלכליות חמורות, הקשורות בין היתר לתחומי הקליטה ושירותי הדת בשדרות. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מציין כי החקירה נמצאת בראשיתה ובשלב הזה לא ניתן למסור פרטים נוספים. כוחות צהל עצרו הלילה שמונה מבוקשים פלסטינים ביהודה ושומרון ובהם שני פעילי חמאס, כך מסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה אמש את חוק ההסדרה השנוי במחלוקת ברוב של שבעה תומכים ללא נמנעים או מתנגדים, וזאת בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט והתנגדותו של ראש הממשלה נתניהו. יושב ראש הבית היהודי השר בנט שהתאמת בשל חוק ההסדרה עם נתניהו והשר ליברמן אמר כי הוא מברך את ראש הממשלה ואת שרי מפלגתו שנשאו באחריות הנדרשת מממשלת ימין והצביעו בעד הגשמת החזון הלאומי. הרשות הפלסטינית הודיעה כי בכוונתה להתנגד באמצעות גופים בינלאומיים לחוק ההסדרה ולחוק המואזין אם יאושרו בכנסת. הארגון היהודי הליגה למניעת השמצה מתח ביקורת על הנשיא הנבחר דונלד טראמפ בשל פרסומים לפיהם בכוונתו למנות ליועץ בכיר את הרפובליקני סטיבן בנון המזוהה עם הימין הקיצוני. טראמפ קרא למפגינים נגדו להפסיק לפחד ממנו וקרא לתומכיו להפסיק עם האלימות נגד מיעוטים המוחים על בחירתו לנשיא. בתאונת דרכים שאירע הבוקר במחלף ראש העין מזרח בכביש 6 נפצעו תשעה בני אדם, בהם אחד באורח בינוני והשאר קל, כתוצאה מהתנגשות בין שתי מסעיות לכמה רכבים פרטיים. בתאונת דרכים נוספת בקריאת ים נפצע הולך רגל כבן 40 באורח קשה כתוצאה מפגיעת רכב פרטי. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונות. נהגי מוניות רבים אמורים להגיע ברכביהם להפגנה מול משרדי הממשלה בבירה במחאה על החלטת שר האוצר להוזיל את תעריפי הנסיעה במונית ב-12%. בשל מחאת נהגי המוניות ייתכנו שיבושי תנועה כבדים בכניסה לירושלים ובדרכים המובילות לקריית הממשלה החל מהשעה 9:30 בבוקר. התחזית מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין חם מעט מהרגיל בעונה. אלה הכותרות, לחזרה אליך אבי.
תודה לאריאל שרפר מחדר החדשות. בצוות שלנו הבוקר הזה עורך צביקה גרוניך, בהפקה יעל ליבר, על הביצוע הטכני מוטי קופפר, באולפן אבי ממרן. בוקר טוב לכם. חוק ההסדרה אושר אמש בוועדת שרים לענייני חקיקה אחרי יום ארוך, מתיחות בין נתניהו לבנט, ישיבה סוערת אתמול בישיבת הממשלה, לבסוף אתמול בערב החוק הזה עובר בוועדת שרים, כאשר כל שרי הליכוד תומכים בו. ש"ס, יהדות התורה לא נמצאים בישיבה הזו. בעצם גם כולנו נותנים לליכוד ולבית היהודי להתעמת ביניהם. החוק הזה עובר בוועדת שרים. מה יהיה עתידו? לא כל כך ברור. גם מחלוקת בקרב משפטנים. האם בכלל החוק הזה חוקי? הרבה מאוד מתיחות פוליטית סביבו. נפתח עם עטילה שומפלה בשלום. בוקר טוב עטילה.
בוקר טוב אבי.
החוק הזה בעצם חוק ראשון שאפשר לומר כי מישהו הצליח לחופף את נתניהו בקדנציה הזו ולגרום לו לעשות משהו שמאוד לא רצה לעשות.
אני לא יודע מה נתניהו עשה. כלומר, בינתיים אני לא רואה איזה שהם מהלכים של סנקציות נגד השרים שהצביעו בניגוד לדעתו. אני עוד לא ראיתי את נתניהו מפטר מישהו בגלל שהצביעו נגדו. אני לא רואה אותו מפרק את הממשלה על העניין הזה. אני חושב שבעיקר צריך להתייחס לחוק הזה בפרספקטיבה הפוליטית המאוד מאוד מדויקת, וזה הסיפור של הימין ונציגי הימין בממשלה מול ההתנחלויות. זאת הפרספקטיבה ואין בלתה. כל מי שהצביע בעד החוק הזה יודע ככל הנראה בתוך תוכו עמוק שהחוק הזה ככל הנראה לא יתקדם. כלומר, משהו יתקע אותו. אם יהיה איזה ערער, אם יהיה איזה איזשהו תרגיל אחר, אם ראש הממשלה, ראש הממשלה יש לו את הפררוגטיבה לעכב את החוק הזה. אפשר להגיש ערער בוועדת שרים לענייני חקיקה, ואז החוק מגיע לדיון נוסף, ואז אפשר להביא אותו לדיון בממשלה.
כן, אבל ההתרשמות היא עתילה שראש הממשלה לא רוצה לעשות צעדים אקטיביים כדי להראות שהוא נגד החוק, כי בסוף מדובר בחוק שאמור להסדיר את ההתיישבות, אבל מאחורי הקלעים הוא עדיף לעשות זאת בדרך אחרת, בצמוד ליועץ המשפטי לממשלה, ולא ללכת על הראש של בגץ. החוק הזה מעמיד את כל הסיפור הזה בסיטואציה מאוד בעייתית, כי ב-25 לדצמבר בגץ כבר, זה התאריך שבגץ קבע לפינוי אותם בתים בהמונה.
אבל בוא רק נגיד שעד ה-25 בדצמבר יש לנו עוד חודש וחצי, שזה הרבה מאוד זמן בפוליטיקה הישראלית, זה קודם כל. והדבר השני שחשוב לזכור, זה שלא כולם התייצבו בהצבעה הזו, כלומר, היינו גם נציגים של חלק מן המפלגות שלא באו, הזכרת את כולנו, את שעת, את יהדות התורה, הם לא באו להצבעה. אז בסוף, צריך להסתכל על התמונה הרחבה. האם נתניהו יכול, אחרי ההצבעה הזו, לשנות את התמונה? כן. האם יש לו כלים לעשות את זה? כן. האם עדיין אפשר שנגיע ל-25 בדצמבר כאשר בגץ מקבל החלטה כזו או אחרת לגבי ערכה כזו או אחרת? כן. האם יש כאן משחק פוליטי שכולם מנסים להראות שהם יותר מתנחלים מהמתנחלים? חד משמעית כן. בנט ושקד אגב בראשם, ואני מבין אותם. אם בנט ושקד לא ילחמו על החוק הזה, והם לא יעשו אימות עם ראש הממשלה על החוק הזה, עם כל העולם ואשתו, אז מה הם עושים בממשלה? זה התפקיד שלהם, זה מה שהם צריכים לעשות. הם נציגי המתנחלים, הם נציגי ההתיישבות, הם נציגי המון, אם תרצה. והתפקיד שלהם במקרה הספציפי הזה הוא ללכת עד הסוף. לא לפרק את הממשלה, שאני אומר עד הסוף, אבל כן ללכת למהלכים שהם יוצאים אימות. ואגב, בינינו, שאף אחד לא שומע, הם רק מרוויחים מזה. כולם מרוויחים מזה. כי מה יוצא רע לבנט שהוא מראה שהוא הולך עד הסוף ויש לו אומץ להתאבד עם נתניהו?
כן, בקהל שלו בוודאי שהוא מרוויח נקודות, אבל אם בסוף התהליך הוא יפסיד בקרב, אז הניצחון הקטן הזה במלחמה לא כל כך יעזור לו.
אבל אבי, אנחנו יודעים שיש בעיה בהמונה. אנחנו יודעים שבית המשפט העליון בג"ץ קבע מה שהוא קבע. אנחנו יודעים שצריך לבצע שם איזושהי פעולה אקטיבית שאינה לרוחם של המתנחלים. את זה אנחנו יודעים, זאת השורה התחתונה. עזוב את זה עכשיו, שעכשיו עושים תרגילים פוליטיים. את השורה התחתונה אסור לנו לשכוח. כולם יודעים מה תהיה התוצאה בסוף בהמונה. נכון?
חיים לוינסון,
היום, מחר, עוד חצי שנה, עוד שלושה חודשים. לא משנה מתי. מתישהו זה יקרה. Okay. כי זה מה שקבע בית המשפט העליון, okay. וזה מה שאומר היועץ המשפטי לממשלה, שלא תומך בחוק הזה. ולכן כרגע, כל המשחק כרגע הוא פוליטי.
ארטילה, תרשי לצרף לשיחה את חיים לוינסון. בוקר טוב, חיים.
בוקר טוב, בוקר טוב.
אומר עטילה, כל המשחק הוא פוליטי, אנחנו יודעים מה תהיה התוצאה. בטוח שאפשר לכתוב מעכשיו את התוצאה הסופית, הבתים בהמונה יפונו, עם חוק, בלי חוק.
אני אין לי ספק שהבתים בהמונה יפונו. עד וגם, בוא נגיד, לא היה לי ספק שהבקשה של של המדינה לערכה תידחה, עכשיו אני גם בטוח שהיא תידחה. אלא אפילו מה שיכול להיות שימשוך את הבקשה הזאת. עכשיו אתה יודע, עכשיו נשאר הריב, מי השם? בנט הגיש בחודשים האחרונים שמפילים עליו את התיק ולא בצדק. זאת אומרת שהיסטורית מי שהשם בכל הסאגה הזאת של המונה זה נתניהו, שב-2011, שהוא כזכור היה אז ראש ממשלה, הודיע לבית המשפט העליון שהמונה תיארס. וכאילו מפילים עליו את התיק במשהו שהוא לא השם, אז הוא החליט לשבור את הכלים.
כן, המשיכת זמן הזו כמובן היא באשמתו של נתניהו, אבל נתניהו אתמול, לפחות כך זה נראה, עושה תרגיל כזה. הוא אומר בעצם, אני מראה את כל סימני ההתנגדות האפשריים, מורה בשקט לשרי הליכוד לתמוך, ואז אם המונה לא תפונה, אני אומר, הנה, זה בזכות הצבעה חיובית של שרי הליכוד. אם המונה תפונה, זה בגלל בנט.
אני חושב שזה מוקדם מדי להכריע מי ניצח בקרב הזה של, מי נתפס כצליח למנוע את הפינוי של המון, הנתניהו או בנט. אנחנו רק, אנחנו נמצאים בשלב ראשון שיש עוד הרבה, הרבה, הרבה תפוחות בדרך, אבל אגב, אני לא בטוח שנתניהו עשה את מסתרגיל. נתניהו באמת מתנגד לחוק ההסדרה. הוא ברגע שמנדלבליט אומר הג, אז נתניהו נכנס ללחץ. ובית, הוא גם מבין את ההשלכות של ההחלטה של אתמול על האפשרות שהאמריקאים הלכו למועצת הביטחון. הוא באמת נגד זה. זה שברגע האחרון הוא אמר להצביע לכמה ליכודניקים להצביע בעד, אני לא בטוח שגם אם הוא אמר להם להצביע נגד, הם היו מקשיבים לו. אני אזכיר לך ש25 חברי כנסת מהליכוד, כולל כל השרים, למעט צחי הנגבי, חתמו על אותו מכתב מפורסם של תומכים בחוק ההסדרה, בלי לשאול אותו.
עטילה, אתה פרשן בכיר בוויינט, ואם נניח תצטרך עכשיו לכתוב טור פרשנות על מה חוק ההסדרה עושה למצביעי הליכוד, לא הבית היהודי, 30 מנדטים שנתניהו הביא בבחירות, מה אתה חושב?
תשמע, מה זה עושה לליכוד? אני לא יודע, אני יודע מה זה עושה לאותם שרים שחתמו ותומכים בחוק הזה והצביעו בעדו אתמול בוועדת שרים לענייני חקיקה. הליכודניקים לא מסוגלים ולא יכולים כרגע להרשות לעצמם להצביע שמאלית יותר מהבית היהודי. ולכן קשה מאוד גם לנתניהו ללכת נגד החוק הזה בצורה כזו שהוא למשל מבטל את ההצבעה שהייתה אתמול בוועדת שרים לענייני חקיקה. הרי אם הוא באמת היה רוצה להפיל את ההצבעה הזאת, יש מספיק דרכים. ואגב, יובל שטייניץ למשל, הרי הוא לא בדיוק ממתנגדיו הגדולים של נתניהו. אם נתניהו ירצה, הוא יבקש מיובל שטייניץ ללכת להגיש ערר, למרות ששטייניץ הצביע בעד. עכשיו, הוא הצביע בעד כשהוא אומר באותה נשימה, הוא אומר, מה יכול להיות שהיה צריך לדחות ולקבל ערכה ולחכות? מה שמסביר ומסביר אותנו לנקודה הפוליטית, כל הסיפור של המונה, בסופו של דבר, צריך להסתכל על החוק הזה בפרספקטיבה פוליטית, כולם מדברים פה לבסיס שלהם, לבסיס האלקטורלי שלהם, הם מתנגחים, הבית היהודי והליכוד ביניהם, מי יותר ימני ומי יותר דואג
להתחלויות. אם כל המבט הוא פוליטי, חיים, האם אתה חושב ששופטי בגעת יודעים שיש רפורמה על השולחן של השרה שקד שקשורה אליהם, לבית המשפט העליון, ואולי הם ישקלו לחשוב פעמיים לפני שהם מתעסקים עם המשיכה של החוק הזה לפה או לשם, כדי לא להכניס לתוקף את הרפורמה?
לא מאמין, ההיסטוריה מלמדת ששופטי בית המשפט העליון קיבלו הרבה מאוד החלטות לא פופולריות, כמו למשל בנושא הקליעה של המסתננים מסודן ואריתריה, כן? שפעמיים למעשה ביטלו את החוק הזה, בוודאי שזה החלטות לא פופולריות. בטח לא מרים נאור, שאני קצת מכיר אותה, היא לא עושה שיקולים פוליטיים מהסוד הזה. קשה לי לראות, הישועה שלהם לא תבוא מבית המשפט העליון. אולי תבוא גם מהפוליטיקאים החרדים, אתמול ליצמן ודרי, בישיבת ראשי קואליציה, היו ממש נגד חוק ההסדרה, וניסו ללחוץ על יריב לוין, להשתמש בווטו שיש לו מתוקף ההסכם הקואליציוני, על סדר היום של ועדת שרים לענייני חקיקה. הם באמת חושבים שהחוק הזה
הוא עקרני. גפני אמר אצלנו כאן בשידור, שחוק ההסדרה הופך אותנו לפושע מלחמה, ואסור לתמוך בו.
נכון, הם חושבים שהוא חוק שמזיק להתיישבות, שהוא חוק לא טוב, שהוא חוק לא מתאים. אולי הם השתמשו בסמכות שלהם לבקש דיון בממשלה, לערער, ואז למעשה זה נותן לנתניהו את השליטה המלאה בלוח הזמנים של ההתקדמות של החוק הזה. אולי שואת תבוא מהם.
כן, אני חושב שאם אנחנו ככה רק נסכם את הדיון הזה, עטילה וחיים, קשה מאוד עכשיו להעריך מה תהיה התוצאה הסופית, אבל אפשר כבר עכשיו לסמן את האימות הראשון המתוקשר בין הבית היהודי לליכוד. זה משהו שהוא קצת מסמן
לנו את... למה אתה אומר הראשון? אולי ה-40?
כן, אולי ה-40, אבל הראשון...
אולי הראשון השבוע.
הראשון שהבית היהודי מצליחים לחופף, אני חושב, את נתניהו, אפילו קצת להשפיל אותו. בניגוד לסבבים הקודמים שנתניהו עשה מבנט כמה סיבובים ו...
אין ספק שבנט יצא פה שידוע לעליונה, אבל בואו לא נשכח, אנחנו לא... זה לא בריא לשפוט מהלכים, אתה יודע, תוך שעה, תוך שעתיים, תוך יום, תוך בוקר. בוא נחכה שיגמר השבוע הזה, בוא נראה מה תהיה הנקמה של נתניהו. בוא נראה איך הדברים התגלגלו. כאן אני חושב שעוד מוקדם לשפוט. אין ספק שאתמול בנט גרר את הליכוד למקום שנתניהו לא רצה להיות בו, שהוא מנצל את, ה, אתה יודע, את התחרות הזאת בין הימין, ימין והימין. אבל המשחק עוד מתנהל, יש זמן.
טוב, עטילה שומפלה בי, פרשן בכיר בוויינט, חיים לוינסון, עיתון הארץ. בוקר טוב לשניכם.
בוקר טוב.
חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, אבי.
מיוזמות חוק ההסדרה, כמובן בקרב סיעת הבית היהודי, שהיא הסיעה שמקדמת וקידמה את החוק הזה. עכשיו לשאלה האמיתית, כולם אומרים, יפה, הנה זה סימון וי נחמד, ועדת שרים לחקיקה, וגם אם החוק הזה יגיע בסוף למליאה אחרי הוועדה, זה עוד סימון של ניצחון, אבל הכל תלוי בבגץ, יכול להיות שהחוק הזה זה גול עצמי.
באיזה אופן גול עצמי?
שבגץ עכשיו יאמר, הכנסת נזכרה מאוחר מדי, אחרי שאנחנו כבר הורינו לביצוע הפעולה ב-25 לדצמבר, פתאום עכשיו בתוך חודש מנסים לחוקק חוק, אנחנו לא מקבלים את בקשת הדחייה, ובגץ ימשיכו להיצמד להחלטה הקודמת שלהם, להרוס את הבתים בהמונה.
ניתן את האמת לאמר
אין לך קליטה?
לאף אחד מאיתנו אין ידיעה מה הייתה בסופו של דבר החלטת בגץ ביחד לבקשת הדחייה. זה דבר אחד. דבר שני, ברור לחלוטין שבתהליך הזה כבר היו כל כך הרבה פעמים שדחינו את העלאת החוק, כי חיכינו למתווה נכסי נפקדים, חיכינו פעמיים, נעצרנו לבקשת ראש הממשלה, ודחינו את העלאת החוק, כי יש בקשת דחייה מבגץ. אני חושבת שברור לחלוטין שחוק ההסדרה הוא כנראה הדרך. ניסינו להביא דרכים יצירתיות, לצערי במשך שנה לא נעשו הדברים שאפשר היה לעשות.
מי אשם בסחבת הזו? מי אשם?
אתה יודע, אני ממש לא רוצה להגיד פה מי אשם, אבל אני חושבת שאנחנו הבאנו מתווה שקיבל את ברכתו של היועץ המשפטי לממשלה, ובכל זאת הדברים נגררו על ידי מי שאמון לעשות את זה, הן במנהל האזרחי, הן בנשפת ראש הממשלה, אז אנחנו שואלים את עצמנו מה הייתה המטרה. אם המטרה הייתה לגרור רגליים, המטרה הייתה להגיד שמתווה נכסי נפקדים הוא לא דבר מוצלח, אז בואו נגיד את זה. אז אדרבה ואדרבה, בואו נחזור למקור, לחוק ההסדרה.
הבעיה של המונה נמצאת על השולחן כבר מ-2012, אפילו קצת לפני, אבל
אני מסכימה איתך לחלוטין, לכן הרי ברור לחלוטין שאם המדינה הייתה נותנת בעבר תשובות אחרות לבגץ, כנראה לא הייתה מתקבלת ההחלטה להרוס את
היישוב. גם אתם הייתם בקואליציה הקודמת, בקדנציה הקודמת, יחד עם נתניהו, זה לא התחיל רק בקדנציה הזו, וגם אתם וגם הליכוד בשעתו לא עשיתם באמת מעשים אקטיביים כדי להסדיר את העניין הזה.
אבל אין ספק שבשנה וחצי האחרונות, מאז שהתכנסה הממשלה הנוכחית, אנחנו פועלים בלי הפסקה, והייתה שנה שלמה
שהבאנו
עוד רעיונות ועוד רעיונות ועוד רעיונות. בהסכם הקואליציוני שלנו זה מופיע. זה לא שבחרנו להתעלם
וקמנו
בוקר אחד ואמרנו רגע, נזכרנו פה באיזה עניין.
על מה ליכוד התחייב בהסכם הקואליציוני איתכם בסוגיה הזו של המונה?
להסדיר את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, להקים את אותה ועדת הסדרה שאכן הוקמה, ולמצוא דרכים לפתור את סוגיית המונה, למנוע את הרס וגירוש של 40 משפחות שיושבות 20 שנה על הבתים שלהם בעידוד הממשלה. שצריך לזכור שהמונה היא פשוט מונחת לפתחנו וכולם יודעים את השם המפורש, אבל אנחנו מדברים על עוד מאות יחידות דיור באותו מעמד.
כן,
בפברואר יש לנו את שישה הבתים באופן.
החוק הזה חוק רוחבי, בהחלט, בעיה רוחבית שהניסיון לפתור
לחלוטין, וככה צריך להסתכל עליו.
ברגע שהחוק הזה נראה כך על פניו, שהוא חוק שהפך למחלוקת ביניכם לבין הליכוד, לבין ראש הממשלה, השאלה הגדולה היא האם תהיה משמעת קואליציונית בהצבעה על החוק הזה, כי אם לא תהיה כזו, הוא לא יעבור.
אז אני רוצה לדייק את מה שאתה אומר. אין מחלוקת ביחס לחוק. הייתה מחלוקת ביחס לשאלה מתי הוא יעבור בוועדת שרים. ראש הממשלה, גם אתמול, כמו בשבועיים שקדמו, ביקש שלא נביא את החוק להצבעה בוועדת שרים, אלא הציע שזה יהיה ביום שלישי, ואז נעביר את זה ביום רביעי. ואנחנו אמרנו שהתהליך היה ארוך מספיק, ניתנו כל מיני דרכים שבהם אפשר היה להתקדם, בחרו לגרור רגליים, וזהו. ואנחנו מרגישים שהזמן נזל והגענו לקצה, וצריך לעשות מעשה. צריך גם לזכור שלמרות הניסיון כאילו ליצור פה איזה חיץ, בסופו של דבר החוק הזה מקודם על ידי הליכוד והבית היהודי ביחד, שרי הליכוד וחברי הכנסת של הליכוד חתמו, חתומים על הצעת החוק הזאת. בתיאום
וכולם מתכוונים לאותו דבר, זה שנתניהו אתמול הגדיר את השר בנט בישיבת הממשלה בכל מיני כינויים, וקרא לו ילדותי ובלוגר וכל מיני מילים כאלה, את אומרת זה עניין שולי, זה לא מראה על איזושהי מחלוקת.
ביחס לשאלת המהות של החוק הזה לא, זה מצער אותי. שוב ושוב אני אציע גם לך לשאול את שני האדונים הנכבדים על הדברים שמוחלפים ביניהם, אבל במהות החוק, על הצעת החוק בנוסחה המעודכן, חתום יושב ראש הקואליציה ויושב ראש ועדת הכנסת יחד איתי וחבר הכנסת סמוטריץ'.
לסיום, ברשותך, בואי תנסי להסביר למאזינים שלנו שיודעים שהחוק הישראלי עדיין לא חל ביהודה ושומרון, איך חוק ההסדרה כן אמור להשפיע ולחול על האזור הזה אם החוק הישראלי עדיין לא נכנס שם לתוקף?
קודם כל, חוקים רבים של מדינת ישראל מוחלים ביהודה ושומרון. אזרחי יהודה ושומרון משלמים מיסים כמו כל אזרחי מדינת ישראל, והולכים למילואים כמו כל אזרחי מדינת ישראל, כך שמדינת ישראל יודעת ומכילה חוקים באופן שהם מוחלים על ידי הריבון, שהוא המפקד הצבאי של האזור, וגם החוק הזה יוכל בדרך הזאת עד שנביא להסדרה ולהחלת הריבונות הישראלית.
קראת פוסט שכתב אתמול חבר הכנסת יאיר לפיד על חוק ההסדרה?
אני מודה שלא, אתה רוצה לשתף אותי?
בקצרה, רק נאמר למאזינים. יאיר לפיד כותב אתמול, אם יכנסו אליכם הביתה וישנו לכם במיטה, אתם תרוצו למשטרה, תתבעו לבית משפט, הרי ברור שיצטרכו להוציא את הפולשים מהבית, גם אם תעבירו חוק, אם יעבור חוק בכנסת שמותר לכל אחד להיכנס לבית של השני, החוק הזה לא יהיה חוקתי בעליל, כי אסור להיכנס לבית של מישהו אחר, זה גזל. כשמדובר על המונה, המדינה מסדירה חוק הזה, ואנחנו מצפים שבגץ יאשר אותו, בגץ לא יאשר אותו, אז למה מסדירים אותו, שואל לפיד? כדי שישימו את בגץ, ולא את הבית היהודי.
אז אין לי אלא להצטער שחבר הכנסת לפיד לא
נכון בטקסט הזה.
הוא פשוט לא מעורה בפרטים. אלו יצויר שנבנתה שכונה לא ביהודה ושומרון, בכפר סבא, ואחרי 20 שנה הסתבר שארבע חלקות מתוך שטח גדול שאליו נבנתה השכונה הן שייכות למישהו פרטי. הוא יבוא ויגיד, אני ממש ממש לא מסכים לקבל את ההצעה שלכם, לקבל קרקע חליפית ולקבל גמול כספי תמורת השטח שמסתבר שהוא של סבא שלי, שקנה אותו בבנק הבינלאומי הראשון של מדינת ישראל עוד לפני הקמתה. מדינת ישראל תגיד לו, יתכבד אדוני ויקבל את מה שהמדינה מציעה לו. לא עושים לא שכונה ולא ערים ולא כביש שבתוכו עוברות חלקות פרטיות. אני מציעה לחבר הכנסת לפיד ללמוד את הפרטים ולא להתעסק בפוסטים שמראים קצת על בורות.
שולי מועלם רפאלי, תודה רבה לך על השיחה הזו, בוקר טוב.
תודה רבה ויום טוב.
יום טוב, אנחנו רוצים לפרסומות.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם אבי נמרן.
חשמל, ארנונה, מים, ריהוט, טלפון, אינטרנט, שירותי ניקיון, חוזה לטווח ארוך. אוף!
מהפכת המשרדים מגיעה לציבור החרדי. השכרת משרדים בראש שקט וללא התחייבות. במרקספייס, קריאת עתידים, 10 דקות מבני ברק. כנס עוד היום למשרד מרועת ומאובזר, החל מ-600 שקלים בלבד. לפרטים והרשמה, חייגו לנדלניסט, 039-1080-50. 039-1080-50.
פורור, חד וחלק. השבוע, מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווי.
מכירים את ההרגשה שהרצפה נקייה? מכירים את ההרגשה שיש ביסום נהדר בבית לאורך זמן? להרגשה הזו קוראים סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי יסודי של כל סוגי הרצפות. מנקה, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה לאורך זמן. וניחוח ספה מרגיע. סנו רצפז פרש הום. גם מנקה וגם מבשם לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
משרד האוצר קבע, שירביט מובילים במדד השירות המשוקלל ללקוח בביטוח רכב. חייגו כוכבית 2003 ותיהנו גם ממחירים מצוינים וגם משירות מעולה.
כוכבית 2003, שירביט.
רק בקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר אילן, לימודי תעודה פותחים דלתות בתעסוקה. קורס בניהול יחסי ציבור או קורס בניהול שיווק דיגיטלי בארבעה חודשים בלבד. ימים אחרונים לרישום, 03-738-4272. מהרו להירשם.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן משה גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
אבא, עוד שעה שבת וליוני יש פריחה, מה נעשה?
לך איתו לרופא.
אין רופא עכשיו, לכן אני מטלפן אליך.
אוי, שיהיה בריא הקטן שכזה. טוב, חכה רגע על הקו, נתקשר למוישי, הוא מבין בזה. מוישי, מה עושים עם פריחה?
בדיחה? יש לי יופי של בדיחה. 3 אנשים נכנסים.
אוי.
כשהילד חולה והמרפאה סגורה, במכבי יש על מי לסמוך. מכבי קידס, מוקד ילדים טלפוני עם צוות מומחי מכבי. בחיבור לתיק הרפואי של ילדיכם, הזמין מעבר לשעות פעילות המרפאה. לפרטים ולהתייעצות, מכבי קידס, כוכבית 3555.
שלום, כאן חיים ולדר. בתקליטו 12 של חבורת תרי"ג.
וואי, מה זה האורות הכחולים באחורינו?
בז'אח, הצטרף בצד.
אבל אנדרי לא עצר. להפך, הוא שחט את אפשת הגז והמרדף החל. הטנדר נכנס במהירות לשטח הנמל ועצר בחריקה מאחורי המכונות.
עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם אבי ממרן.
מזכ"ל לשעבר, מזכ"ל לשעבר, כן? של שלום עכשיו, יריב אופנהיימר, שלום לך. בוקר טוב.
בוקר טוב. שלום.
כן, שומעים אותך, בוקר טוב לך. כשאנחנו מדברים על חוק ההסדרה, אני רוצה רק, ככה דעתך מן הסתם תהיה צפויה וברורה, נחסוך. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, אולי החוק הזה הוא בעצם טוב לפלסטינים שמחזיקים בבעלות הקרקע, שהרי אם הבתים יפונו, אותם פלסטינים לא יוכלו לאבד את האדמות הללו, כי הם נמצאים ברוב המקרים, בתוך שטחים של יישוב ישראלי כזה או אחר מעבר לגדר. הרי שהקרקע הזו תישאר אדמת ראשים. בא החוק ואומר לפלסטיני, במקום שיהיה לך אדמת ראשים, תקבל פיצוי, תקבל קרקע חילופית, תקבל כסף במזומן. זה לא עדיף?
בכלל לא. מכמה סיבות. קודם כל, זה לא מובן מאליו שהפלסטינים לא יוכלו לאבד את הקרקע. הקרקע נמצאת בשטח C, לא נמצאת בשום שטח של יישוב. אם הייתה בתוך שטח של יישוב, הם היו יכולים להשאיר את המאחז. והממשלה יכולה לאשר להם לבנות שם. לצערנו, כרגע אנחנו תקועים ממשלה שלא עושה את זה, אבל זה בהחלט יכול לקרות. מה גם שעוד יכול להיות גם מצב של הסדר שלום, שבו השטח חוזר לצד הפלסטיני, ואז הם מאבדים את הזכויות שלהם על הקרקע, ברגע שהפקיעו את הקרקע מהם. הקרקע שווה הרבה יותר. דבר שני, אני לא רואה את ממשלת ישראל גם נותנת כזה פיצוי גבוה לאותם פלסטינים, והנקודה החשובה באמת היא ש... בואו לא נזלזל גם בזכות הקניין וברצון של אנשים להחזיק בנכס, וגם ברגש הלאומי שלהם. בהחלט, התחושה שלהם שיקחו מהם בעצם בכוח את הקרקע שלהם ויעבירו אותם ליריבים האידיאולוגיים שלהם, המתנחלים, ובעצם ייקחו מהעם הפלסטיני קרקע שמבחינתם שייכת להם, זה דבר שאין לו, אין דרך לפצות עליו. תאר לך שמחר ייקחו שטח ישראלי ויעניקו אותו לפלסטינים מתוך מדינת ישראל. גם אני כשמאל אתקומם על העניין הזה מאוד.
אוקיי, אתה יודע, הדוגמה שככה יש לי בראש, זה בית הכנסת שפונה בגבעת זאב, גם כן סיפור דומה, בגץ, הפלסטיני הוכיח בעלות, בית הכנסת פונה, הוא מעבר לגדר, הוא בתוך שטח גבעת זאב, הפלסטיני עד היום לא יכול לעשות שום דבר עם הקרקע הזו, שהוא קיבל אותה כבר לפני כשנה כמעט, וחבל, אם הוא היה מקבל אז כסף, הוא היה מובח, אבל אתה אומר שלא.
אבל בכל מקרה אני גם לא מגיע מעמדה של מה טוב לפלסטינים, כידוע.
כן, אתה מדבר עם זאת הבעלות, אז כך צריך לנהוג. יריב אופנהיימר, תודה לך על השיחה הזו. בוקר
טוב. תודה, יום טוב.
יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, בוקר טוב, אדוני.
שלום, אבי, בוקר טוב.
יושב ראש המחנה הציוני, נפתח דווקא עם דברים שאמרת אתמול בטקס, בישיבה המיוחדת בכנסת, לציון רצח יצחק רבין המנוח. הנה קטע קצר מן הדברים.
על המרפסת הארורה ההיא באותה כיכר, נורו אותן מילים שנמצא הרוצח שהפך אותם לכדורים בגבו של ראש ממשלת ישראל, ובגב הדמוקרטיה שלנו. לאלה שהיו שם הם לא התכוונו, אבל גם לא מנעו. חודשים שנמשך גל הסתה נוראי בכל פינות הארץ. בדם ואש את רבין נגרש. גם בשנים האחרונות, וביתר שאת בשנתיים האחרונות, חוזרת אותה הסתה, אותה התלהמות, מסומנים ציבורים ואוכלוסיות, קבוצות וארגונים, נורות מילים שטוענות באבק שריפה.
דברים קשים, נוקבים וחריפים, ואני רוצה לשאול אותך, אדוני, מה קורה בשנתיים האחרונות שמזכיר לך את האירועים שהיו ערב רצח יצחק רבין?
אבו חדר, דומה, מהומות בכיכר רבין כנגד שר ביטחון בוגי אלון, הוא נקרא כלב, הפגנות כנגד שופטים, אמירה שצריך לעלות עם טרקטור D9 על בית המשפט העליון, הפגנות כנגד אומנים, איום ברצח על חברי כנסת, איום על עיתונאים, תיוג של עיתונאים כשמאל וכבוקדים, אפשר להוסיף עוד כהנה וכהנה.
כל אלו על כתפיו של ראש הממשלה?
לא אמרתי את זה. אגב, זה שוב מראה כמה אתם לא מקשיבים לנו. אמרתי שמי שהאחריות לפתחו, לבלום את זה, לחבות את השריפה, להתאפק, לגלות איפוק ואחריות, ולהפעיל את כל האמצעים כדי לשכך את האש, הוא ראש הממשלה, בידיו הסמכויות האקזקוטיביות של המדינה.
מיד אחרי הדברים הללו, השר נפתלי בנט עלה לדוכן, ופנה אליך שאלה, אתה מאשים חצי מהאוכלוסייה הישראלית בהסתה ודברים מהסוג הזה, לא ישבת לו שם, נשמח אם נשמע עכשיו את ה...
ישבתי לאחר מכן, שר החינוך, גילה אפס בהבנת הנקרא והנשמע. ציון אפס בהבנת הנקרא והנשמע. מכיוון שאני לא הסתתי כנגד חצי העם, אלא דיברתי על הסימנים והכתובות שעל הקיר ועל העובדה שזה חוזר כרגע. נפתלי בנט עסוק בנסות לכבוש את המנהיגות של הימין, אז הוא מצא את מי לתקוף. אבל מה שנפתלי בנט עושה כרגע, הוא מסכן סכנה חמורה את עתידה של מדינת ישראל. החוק שהוא העביר אתמול, שהוא קפה אתמול על ראש הממשלה, וראש הממשלה ברפיונו וברפיסותו העביר את החוק הזה, הוא חוק שפשוט הייתי קורא לו חוק נא לגנוב ונא לחמוס. הרי כתוב בעשרת הדיברות לא תגנוב. ומתי אנחנו מרשים גזל של קרקעות של אנשים פרטיים? איפה נשמע כדבר הזה? אני חושב שהייתי עושה עצרת המונים על רק שעם סק ואפר על הרעיון שבשיטת המשפט הישראלית יאפשרו לגנוב משהו ממישהו.
בימין, כששומעים את האמירות הללו שלא תגנוב, אומרים אם ככה, כל האדמות שאנחנו חושבים עליהן הם באותה הגדרה. אם אנחנו לא מאמינים...
זה לא נכון, פשוט קשקוש. תלמדו את מערכת המשפט הישראלית ואת דיני הקניין במדינת ישראל, וזה תראה שזה לא נכון. כל מה שנעשה בקרקעות במדינת ישראל נעשה כדת וכדין. זה ממש ממש לא נכון. במקרה של המונה, כמו איזושהי מורסה, החליטה הקבוצה לקחת קרקעות של אחרים. זה הכל, ולכן זה הגיע עד בית המשפט העליון, שנתן להם שנתיים להתפנות. מכיוון שיש שופטים בירושלים, לא אני קראתי לזה חוק הגזל, בני בגין קרא לזה חוק הגזל, והרבה אנשים, והיועץ המשפטי לממשלה, אדם יראה שמיים, שלא חשוד בקשרים בשום דבר, הוא קובע שזה חוק הגזל, הוא קובע שזה מנוגד גם לחוק הבינלאומי, וגם לחוק הישראלי.
לכן הדברים רואים מבחינה פרקטית...
ותשאלו שאלות קשות את מי שגורר את המדינה לאבדון.
כן, אנחנו עושים את זה בין היתר.
כמו שהם גוררים אותה בענייני הר הבית.
כן, אנחנו עושים את הדברים הללו בין היתר. אתה יודע, אני רק רוצה לשאול אותך, מבחינה פרקטית, לא נוח יותר לאותם פלסטינים לקבל את הפיצויים ואת הכסף וגם אדמות אחרות שהם יוכלו לאבד אותם?
אבל זה בכלל לא קשור, זה אדמה פרטית, זכותם להחליט מה שהם רוצים, זה החוק בעולמנו, אין מה לעשות, גם כל המזינים שלך בבית שלהם מחליטים לעשות מה שהם רוצים לעשות. מה אתה כופה עליהם? שהם יעופו משם?
אני רוצה לצטט לאדוני טקסט שנאמר אתמול בערוץ שמזוהה עם החיזבאללה בלבנון. אי אפשר להשוות בין פרס לערפאת. ערפאת היה גיבור לאומי, לוחם של חופש, הנהיג אותנו עד לניצחון. שמעון פרס היה גזען, תמך במלחמות נגד עזה, תמך בחוקים גזעניים נגד העם הפלסטיני. זה ציטוט שבוודאי אתה לא יכול להסכים לדברים הללו, אבל אתה יודע מי אמר אותו?
אין לי מושג מי אמר אותו.
חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת.
אז איימן עודה, כזכור לך, אני מנעתי ממנו להופיע בעצרת הזיכרון ליצחק רבין. אם איימן עודה אמר את הדברים האלה בערוץ שמה, זה חמור ביותר. וכבר אתה יודע שהיה על זה ויכוח ממש 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 קשה בציבוריות הישראלית. ואיימן עודה הוקה בעין על ידי הציבור שלו. 70% מערביי ישראל קינו את הדברים של איימן עודה. ולכן אני הזמנתי לעצרת לזכרו של יצחק רבין את ראש עיריית נצרת אלית, איזה נצרת, סליחה, אלי סלם, איש שמאמין בחיים משותפים בארץ שלנו.
כן, עכשיו לנושא שמרתק ומעניין את רוב המאזינים שלנו, אני חושב שהרבה יותר מכלי תקשורת אחרים, זה הספרים שיצאו אתמול. קודם כל נאמר שהיה מעמד מכובד מאוד, הרבנים הראשיים לישראל, נשיאת בית המשפט העליון, שרת המשפטים, חברי כנסת, עוד רבנים, הרב אפרטי ואחרים, ספרים שממשיכים את מורשתו ודרכו של סביך הגדול, הרב הרצוג, זכר צדיק לברכה. נשמע ממך קודם כל בכלל על מה קרה עכשיו, שאנחנו רואים את המשך העבודה על מורשתו בדוגמת הספרים הללו.
אני מופקד על הוצאת ספריו וכתביו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, כנכדו וכבנו של נשיא המדינה לשעבר חיים הרצוג, שהוא זכה וחייב להוציא הרבה מאוד ספרים וכרכים של הרב הרצוג. ואבא ז"ל ניסה במשך שנים רבות להוציא לאור במהדורה עברית שני כרכים שכתב הרב הרצוג על המשפט העברי, שהוא קרא להם המוסדות העיקריים של המשפט העברי, בדיני חיובים ובדיני קניין. וזה לא עלה בידיו, ברוך השם שזכינו אתמול להשיק את שני הספרים הללו, בעבודה מאומצת שהשקעתי בה הרבה שנים, בזכותו של אדם רב פעלים וחכם, נבון וידן מופלג בשם הדוקטור משה הרשקוביץ, מרצה למשפטים באוניברסיטת בר אילן וגם מנהל בית ספר בלוד, איש אשכולות, שלקח את הספרים שכתובים באנגלית בלשון מאוד מאוד מורכבת ותרגם אותם ואיבד אותם לכדי מלאכת מחשבת בעברית. זה הספרים הללו ישמשו את כל הקשת, משופטים בבית המשפט העליון ועד דיינים בבית הדין הרבני הגדול, מדיינים ושופטים ועורכי דין, משפטנים, אנשי אקדמיה ואוהבי המשפט העברי. בעצם הרב הרצוג עשה דבר עצום, הוא הפך ותרגם את מערכת המשפט העברי למערכת משפט, מה שלא היה עד אותה תקופה.
לשפה המשפטית המעשית.
לשפה מעשית, כן, לא לשפה תיאורטית, האנגלית, ואמרה את זה דווקא הנשיאה של בית המשפט העליון, ותיארה כיצד הוא מתאר את ההחלטות השיפוטיות של הסנהדרין כחקיקה שיפוטית, ודברים מאוד מאוד מעניינים שכתובים בספרים. ספרים הללו יצאו בהוצאת ידיעות ספרים, שעשתה עבודה יוצאת מן הכלל, והם שני כרכים, אחד עוסק בדיני חיובים ואחד עוסק בדיני קניין. יש שם הרבה הרבה חומר חדש שניתן יהיה להשתמש בו גם בשיטת המשפט הישראלית. ואכן זכינו בערב רב רושם, שבזכותו של הצדיק הגדול הרב הרצוג, הצלחנו להביא לחדר אחד גם את ראשי בית המשפט העליון וגם את ראשי מערכת הדיינות והרבנות בישראל. זה ערב מאוד נדיר ומיוחד, שבו יכולנו לדון בעומק, לא בפוליטיקה, אלא בגדולתו של הרב הרצוג ובפתרונות המעשים שהוא מציע דרך המשפטים.
כן, ביקרתי לפני מספר שנים בבלפסט, בבית הכנסת באירלנד, שבו כיהן סביך כרב כמה שנים, ויש ככה על הקיר אבן שי שמנציחה את זכרו ואת פועלו בקהילה הזו, ולנסות להבין קצת את ההיסטוריה של אותם ימים, ההליכים והתהליכים שהיו שם במקביל לזה להבין את עבודתו של הרב הרצוג באותן שנים, זה כמעט בלתי נתפס. איך האיש הצליח...
אני אסביר. בעצם אני חושב שאירלנד, שבה הוא כיהן כרב ראשי שנים, עד עלייתו ארצה ובחירתו לרב הראשי לארץ ישראל ואחר כך מדינת ישראל, אירלנד שימשה מבחינה מסוימת מעבדת נישואים, מכיוון שהרב ליווה את המאבק לעצמאות אירלנד וחירותה. וכך הוא ראה איך מייצרים מדינה בהתהוות, איך כותבים לחוקי חוקה וחוקי יסוד ומקימים פרלמנט, ועל פי החוקה האירית, הרב הראשי נמצא בשושלת של ראשי המדינה במידה וקורה משהו, עד כדי כך הוא היה נערס על כולם. והוא מזה הסיק ויכול היה להסיק איך בונים מדינה לאחר 2000 שנות גלות, מדינה יהודית ודמוקרטית. והוא ימצא את האיזון הנכון בין היהודית והדמוקרטית. ולאחר מכן כמובן הוא עושה הכל כדי למנוע גם מלחמת אזרחים פה בין המחתרות, כי הוא ראה באירלנד את המחיר הנורא של מלחמת אזרחים. וזה נתן לו כלים גם לבוא לראשי המדינה, וגם לחשוב על איך מקימים מערכות בישות חילונית במהותה. מדינה היא ישות חילונית במהותה. כן. היא כלי חילוני להנהגתו והובלתו של עם, בעל סממנים ומאפיינים.
אגב, דתים, קוראים כמו... בספרים שלו, בעיקר בשוטים, ישות היכל יצחק, שאלות ותשובות וכתבים נוספים.
השוטים מאוד פופולריים, ואנחנו, אבא זכה להוציא 14 כרכים. כן. של גם שוט בסוגיות שונות
וברובם יש התייחסות
בכל שולחן ארוך וגם התחוקה לישראל לפי ההלכה וגם סוגיות מהותיות מאוד שעוסקות בדיני שוט
בתורה ובמדינה גם
ללא צל של ספק ובאמת הוא היה אדם שלא הפסיק לכתוב ובמקביל לכך מצילם ומושיעם של אלפי 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 ילדים יהודיים ומשפחות בשואה זכור כמובן מסע הצלה שלו להצלת האדמור מגור והאדמור מבלס, כן. שהוא זכה להצליח בכך, אבל גם ילדים שלאחר השואה הוא פקד מזרים ובתי כנסיות של גויים והביא אותם חזרה לחיק עמנו.
והנוסח לשלום המדינה שהוא ניסח ועוד הרבה מאוד דברים משמעותיים.
נכון, הייתה התפילה לשלום המדינה, שהוא אבא ראשית סליחת גאולתנו, זה מופיע כמובן בתפילה, ובאמת בתפיסת עולמו המלאה.
תשמע, זכות אבות זה לא דבר של מה בכך.
אני בהחלט גאה בכך מאוד מאוד ולא שוכח זאת יום יום.
יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש המחנה הציוני יצחק הרצוג, תודה רבה לך על הדברים, שיהיה בוקר טוב. נצא לעוד הפסקה, נשוב מיד.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם אבי ממרן. מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
הבן שלי אוהב מרחבים, החליט להיות נהג מסעית. כל היום בדרכים, דואג לו. ביקשתי ממנו שיעצור לנוח אם צריך. ואם הבוס שלו יכעס, אני אטפל בו.
נהג מסעית. העייפות לא מופיעה בבת אחת. היא מתגנבת. גם אם נדמה לך שאתה יכול למשוך עוד, עצור במקום בטוח כדי להתרענן. כי מוביל בטוח נוהג באחריות. חושבים
חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il
השבוע, מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל. ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווי.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. בחורף, מכוונים את המזגן כך שבחדר יהיו לא יותר מ-20 מעלות, וחוסכים בצריכת החשמל של המזגן לחימום. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. 1-800-677-777 1-800-677-777
מבצע בסונול. קונים ספל טרמי, מקבלים את הקפה מתנה וממלאים את הספל מתי שרוצים, רק בחמישה שקלים. סונול.
חייקי, שמעת?
מה?
ברוקס ברדרס הגיע לארץ.
לא נכון. ברוקס ברדרס?
כן. מהיום, לא צריך לנג'ס לדודה מברוקלין או לנסוע לאמריקה בשביל המותג הנחשק. בלעדי בפורור וברשת חנויות המקום הנכון. ברוקס ברדרס עכשיו בישראל בקולקציה חדשה של חולצות ללא גיוץ. ובדגמים שלא רואים בחנויות. ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
כשמדובר בעזרה לאבא שלי, אני לא מתפשר. לכן הפניתי אותו ללבנת פורן.
כשמדובר בזכויות רפואיות, אל תיתן להורים שלך להתמודד לבד. חייג כוכבית 2468.
חוזרים למשחקייה בבני ברק. אמא יקרה, עיריית בני ברק מזמינה אותך עם ילדייך ליהנות מחוויה משותפת במשחקייה. בואו ליהנות ממגוון המשחקיות ברחבי העיר. במרכז העיר רחוב מרשל, בשיכון ה' מתחם עזרה למרפא, בנווה אחיעזר במתנס, בקריית הרצוג במוקד הקהילתי רחוב משולם רט, בשיכון ו' במוקד הקהילתי רחוב ביריה, בפרדס כץ במוקד הקהילתי רחוב דוב גרונר, במערב העיר באחיה שילוני. לפרטים ולמידע 03-577-6181. עיריית בני ברק, עירייה שחושבת שירות.
חליטה? נפגעת? עצור. רק עורך דין יכול לייצג אותך בוועדה הרפואית ובעירורים, הרגע הקריטי ביותר בתביעה נגד הביטוח הלאומי. אל תתפתה לפנות לחברות המציעות ייעוץ שאינו משפטי, אבל לא מספרות לך שעל פי חוק, ברגע האמת, הן לא יוכלו לייצג אותך ואתה תישאר לבד. חבל שתבזבז כסף וזמן על חברה שלא תוכל לייצג אותך בוועדה. פנה רק לעורך דין. מוגש מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.
ארגון משמרת התארה בראשות ערב אליהו אדיר שליטה פותח מחזור חדש של קורסים איכותיים במגוון רחב של תחומים. לגברים, מורי צדק ומורי הוראה, מפקחי מגבעות ומדריכי חתנים. לנשים, יועצות לשלום בית, מדריכות קלות ועוד. למסיימים בהצלחה, יוענקו תעודות באישורם של חכמי התורה שליטה. לרישום 0548-423-122 0548-423-122 0548-423-122
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם אבי ממרן.
אז אחרי הדברים הנחרצים של יצחק הרצוג כאן, שמדבר על לא תגנוב, חוק לא תגנוב, שהופך בעצם חוק, את חוק ההסדרה לחוק מותר לגנוב, ומאשים את הממשלה ואת השר בנט באחד העבירות האסורות בעשרת הדיברות, אנחנו מנסים להבין איך רואים את העניין הזה גם אנשים שהיו בעבר בליכוד, אבל עם דעות יותר מרכזיות, נקרא לזה. שלום ללירן טל מערוץ אחד, בוקר טוב.
בוקר טוב, אבי.
מה, יעלון, כך אנחנו שומעים, מחמם מנועים? נפגש עם פעילים, עם תומכים, עם לפיד, עם אחרים? איך זה נראה?
נכון, שר הביטחון לשעבר לא זנח את החלום הפוליטי, הוא נפגש עם פעילים, עם חברי ליכוד וגם פעילים אחרים שלא מזוהים עם המפלגה שממנה הוא בא, והרעיון שהוא מקדם הוא הקמת מפלגת מרכז נוספת, בנוסף ללפיד וכחלון. החיבור עם כחלון כנראה לא עובד שם, ולכן בשבועות האחרונים היו ניסיונות אולי לאחד בין יעלון לבין יאיר לפיד, אבל יעלון מבהיר ומצהיר מתחת לכל עץ רענן, אני לא מתכוון להיות מספר 2 של לפיד, אם כבר לפיד יהיה מספר 2 שלי, כלומר יעלון מכוון לראשות הממשלה, הוא רוצה להוביל מפלגה, הוא רוצה להתמודד ראש בראש מול ביבי נתניהו, אולי זאת תהיה הנקמה שלו בהדחה המשפילה ממשרד הביטחון, אבל הוא,
הוא
עובד.
לא רואה, הוא לא רואה מה קרה למשה כחלון, הוא לא רואה מה קורה לגדעון סער, הוא, זה יותר קל, מה האסטרטגיה שלו?
תשמע, הוא איש פוליטי לא מאתמול, הוא יודע שלהקים מפלגה מאפס, זו משימה מאוד קשה, מאוד יקרה, היכולת באמת לחצות את רף המקסימום 10 מנדטים, הוא נמוך מאוד, הוא בהחלט רואה את לפיד, רואה גם את ההתרסקות של כחלון בסקרים, וזה לא מעודד, אבל הוא כרגע מכוון להקמת מפלגת מרכז חדשה, הוא נפגש עם פעילים, הוא מדבר איתם על זה, הוא מכין את השטח לקראת התמודדות אפשרית, אבל אם אתה שואל אותי, עדיין לא פוסל את האפשרות לחבור לאיזושהי מפלגת מרכז, יש כמה כוחות שנמצאים בשוק הפוטנציאלי, נקרא לזה כך, אם זה גבי אשכנזי, בני גנץ, גדעון סער, שעדיין לא ברור מתי ירוץ, ואם זה יהיה במסגרת הליכוד או מחוץ למפלגה. כמובן, כחלון, לפיד לא אמר את המילה האחרונה. מאוד יכול להיות שככל שנתקרב לרגע האמת, נראה יותר חיבורים ובריתות.
כן, יש הרבה אופציות על השולחן, אם בוגי מחפש מפלגה חדשה, השאלה היא באמת אם הוא ילך על הקמת מסגרת חדשה, שזה דורש ממנו מערך לא פשוט, נכון. גם בעיקר למצב את תדמיתו, כאשר הקהל הישראלי לא מצליח להבין במה הדעות שלו שונות מנתניהו, העניין האישי שם ביניהם נראה יותר בולט מאשר העניין האידיאולוגי, אבל אם אנחנו עושים ככה סקירה על המפה הפוליטית העכשווית, משה כחלון מאבד הרבה מאוד מנדטים, גם בסקרים, גם בדעת הקהל, למרות עבודה שהוא עושה במשרד האוצר. האם אתה מעריך שגם זה, בגלל שנתניהו מעפיל עליו בכמה מידות, לוקח לו קרדיטים רק בתחילת השבוע הזה, נתניהו מוציא פוסט מתוקן דקה אחרי שהוא השמיט את כחלון, כאשר הוא משבח את מדיניות הכלכלית של ישראל?
תשמע, אני יכול להגיד לך שהאנשים של כחלון בהחלט שואלים את עצמם את השאלה הזאת. הם באים ואומרים לי, שוחחתי עם אחד ממש לפני יומיים, והוא אומר לי, תקשיב, לכל מקום שאנחנו מגיעים, כחלון מתקבל בחיבוק, אולי חוץ מרמת אביב, אבל שם לא אוהבים באופן כללי להתחבק. הוא מגיע לשכונות, לעיירות הפיתוח, גם לתל אביב עצמה. אנשים אוהבים אותו, אנשים מחבקים אותו, אנשים תומכים בו. יש גם הישגים, למרות שמדובר בסך הכל בכהונה בת שנתיים, ומאוד קשה להראות הוצאות אחרי שנתיים של עבודה במשרד כל כך קשה ותובעני, כמו משרד האוצר. ואומרים אנשיו של כחלון, יש לנו הישגים, הוא פועל למען הפריפריה, למען שכבות הביניים, ובכל זאת, הדימוי כאילו הוא נכשל בתפקידו. אז הם בהחלט מתכוונים גם לקדם את האג'נדה שלו, את ההישגים שלו בשנתיים האלה. אני לא חושב שמישהו שם רוצה ללכת כרגע לבחירות, אלא להשלים את המהלך, בכיוון שכחלון מזוהה עם משבר הדיור. אם יצליחו להראות שיש התאוששות, ירידת מחירים, ובאמת יותר ויותר מחירים, נקרא לזה סבירים, שפויים לדירות, אז ככה אני אוכל לסמן וי גם על זה. כל הזמן שמחירי הדיור גבוהים, לא יורדים, כחלון לא ירצה ללכת לבחירות, כי על הטיקט הזה הוא נבחר, ועל זה הוא יכול גם באותה מידה ליפול.
הוא צריך להביא איזושהי תוצאה כלשהי, וכרגע המצב לא טוב בתחומי הדיור. אלירן, טל, ערוץ אחד, נכון? אלירן זה שם אחד או שזה אלי? רן טל.
אלירן, כן.
תודה לך על השיחה הזו, בוקר טוב.
יום טוב.
יום טוב, אנחנו עם כתבנו קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום, בוקר טוב.
מה שהיה פעם ששתי שמות ושני שמות והפך גם לשם אחד, קובי פינקלר.
לא, לא, בחור לידר, אבל אלירן. עבר טוב שלי בתא כתבים הצבאיים.
יפה. תגיד קובי, אם אנחנו ככה מנסים להבין, מה יקרה לצבא הישראלי, לסיוע מארצות הברית, להתחמשות האדירה של ישראל על חשבונה של ארצות הברית ובאמצעות טכנולוגיה שלה וכספים שלה, בעידן החדש תחת שלטונו של טראמפ?
אז תשמע, כל מי שדיברתי איתו בימים האחרונים, בשבוע האחרון, למין יום רביעי כאשר נודעו תוצאות הבחירות, כולם למעשה מרוצים. סיבה אחת, מכיוון שכולם מדברים על כך בצורה הכי ברורה שישנה, החל משר הביטחון ועד כלל לאחרון המפקדים שקשורים בדיונים עם הצבא האמריקאי, שהסיוע האמריקאי והקשרים האמריקאים עם הצבא הישראלי הם כל כך חזקים, כל כך טובים, כל כך בנויים על יחסי אמון, ששום דבר לא יכול לשנות את זאת. רק לדוגמה, בארץ מוצבים מערכות של הצבא האמריקאי. למשל המקאמים של הצבא האמריקאי, אלה מקאמים גדולים שמפעילים את כל המערכות מסביב, נמצאים בארץ עם תשתיות אמריקאיות, בסיסים של הצבא האמריקאי, נמצאים בישראל, מדי כמה חודשים מגיעים לכאן אוניות עמוסות ציוד ונשק ותחמושת וכל מה שאתה רוצה שקשור בנושאים הללו. כלומר, בשורה התחתונה ובשורה העליונה, הקשרים הם כל כך טובים וחזקים, ויש להם מאוד אינטרסים. אז גם ההצהרות...
כלומר, אתה אומר שעכשיו הנושא הזה רק יגביר את העוצמות שלו ואת ההיקפים הכלכליים שלו, וצריך לומר שזה דו-סיטרי. ארה״ב גם קונה מישראל תחמושת ותוצרת של תעשייה אווירית, ואם טראמפ יחליט לקנות יותר, זה ייתן כאן עוד כמה הכנסות נחמדות למדינת ישראל. וגם, אבל השאלה הגדולה היא זה לא רק הכסף, אלא המדיניות שצהל מתנהל בה, הגיבוי שהוא צריך קודם כל מארצות הברית ואחר כך מדינות נוספות, על מה שמתרחש באום ובכל מיני פורומים נוספים, שם אתה אומר החיים יהיו קצת יותר קלים, כך לפחות מצפים.
לא, לא, אל תבנה על זה. תשמע, כל הזמן דיברו, בשבוע האחרון, כל הפרשנים הכי גבוהים שישנם, שמי שניהל את הקמפיין של טראמפ הוא זה שיהיה ראש הסגל של הבית הלבן, ובאבחת יד אחת טראמפ עשה את הדברים ההפוכים לחלוטין. דווקא מינה מישהו שהכי התנגד לו בקונגרס, בנועם נציג רפובליקני, אבל השיקולים של אדם שבתור נשיא הם שיקולים אחרים לחלוטין, אז שלא צריך להתבלבל בכל הדברים הללו.
לא נתבלבל.
הנושאים הללו לא בטוחים. אבל אוקיי. הדבר אחד בטוח, שהקשר הצבאי בין ארצות הברית לבין ישראל הוא חזק דיו, הוא יישאר גם כזה להרבה שנים.
קובי פינקלר, כתבי נעוני צבא וביטחון, תודה רבה, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, אבי.
מסיימים שעה ראשונה של 8-10, נחזור מיד אחרי חדשות השעה 9, יחד עם הצוות שלנו, העורך צביקה גרוניך, יעל ליבר בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, כאן אבי ממרן, יישארו איתנו.
שלום, כאן מושי גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. יש להם הרבה יותר דלתות והרבה יותר אפשרויות.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה.
פורור, חד וחלק. השבוע, מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווי.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג. הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
אתמול חברה המליצה לי על ביטוח דירה גם וגם של שירביט. גם תיקוני צנרת, גם כיסוי נגד גניבה, גם כיסוי צד ג' מורחב, גם דיור חלופי במקרה הצורך. שאלתי אותה, אבל מה המחיר? יש מצב גם להנחה קטנה?
נכון, משרד האוצר קבע. שירביט מובילים במדד השירות המשוקלל לביטוח דירה ורכב. חייגו כוכבית 2003 ותיהנו גם משירות מעולה וגם מחודש מתנה בביטוח הדירה.
כוכבית 2003, שירביט.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג, הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757, מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. בזמן שכולם דורשים מכם כסף מראש, החברה המרכזית למימוש זכויות מטפלת במימוש זכויותיכם בלי שקל אחד. עם טובי הרופאים וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם? לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 5700, כוכבית 5700. השירות אינו משפטי.
רק בקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר אילן, לימודי תעודה פותחים דלתות בתעסוקה. קורס בניהול יחסי ציבור או קורס בניהול שיווק דיגיטלי בארבעה חודשים בלבד. ימים אחרונים לרישום, 03-738-4272. מהרו להירשם.
הרבה יותר אפשרויות.
הידעתם שתחת שן שנעקרה או נשרה ייווצר דלול של עצם וחבל? בהראל, תוך 10 דקות תצאו עם שתל באמצעות טכנולוגיית לייזר מתקדמת. לפרטים ולקבלת מחיר מבטיח חייגו, כוכבית 3301, כוכבית 3301, הראל.
גם אתם שותים קפה נמסלית? אז גם אתם יכולים ליהנות מטיסה זוגית באל על מתנה. מבצע קפה נמס ממריאל על. קנו ממגוון מוצרי קפה נמס אלית ותוכלו לזכות בטיסה זוגית באל על בכל שעתיים. פרטים בכוכבית 4559, כפוף לתקנון.
מצאתי, להיות יועץ רב תחומי זה בדיוק מה שחיפשתי.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תענו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244. ניתן להתמחות גם בתחום אחד בלבד.
מקצועיות, תמיכה, פרנסה. אני בוחר מרכז הישגים.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com, zoozame.com.
החלת הריבונות במעלה אדומים בפתח, ושימו מה יש לשר לענייני ירושלים זאב אלקין לומר בנושא.
אנחנו נמשיך לבנות כאן, וחשוב להיאבק על זה, על חידוש הבנייה המסיבית במעלה אדומים, ואנחנו נהיה כאן לנצח, וזה המשמעות של אמירה מעלה אדומים ישראלית וריבונית.
הרשמו עוד היום למיזם גבעת אדומים, הסמוך למעלה אדומים. מיזם מגורים לבנייה לגובה, רק כ-7 קילומטרים מירושלים. מבצע החודש, מחיר ליחידת קרקע ב-99,000 שקלים, ולקונים שתי יחידות, יחידה שנייה בחצי המחיר. התוכנית התקבלה בוועדה המקומית. נמכרו מאות יחידות. מהרו להירשם, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג מסעית, העת לפני הגעה לצומת.
חדשות כל חי,